בגלל הזמן שעבר אנחנו נתחיל עוד פעם מג' מצב הירידה והפירוט בין האידאות, אנחנו נרוץ על זה מהר. אין צורך לדעתי לחזור על המהלך של מהלך האידאות, כי הוא פחות או יותר ברור אני חושב לכולם. יש באדם שתי אידאות, אידאה אלוהית ואידאה לאומית. שתי האידאות האלה משתקפות גם באנושות בכלל וגם בעם ישראל. הרב פרס בעצם בשני החלקים הראשונים, באלף ובית, את הצד האנושי של שתי האידאות, אחר כך את הצד שבעם ישראל שתי האידאות, והסביר שרק בעם ישראל שתי האידאות האלה יכולות לשמש בהרמוניה, ביחד. אצל אומות העולם, בגלל שאין תשתית לאומית שנוצרה ככה מלכתחילה, שתתאים אחד לשני, תמיד יש פער בין האידאה האלוהית, בין הרעיונות האלוהיים, לבין היישום שלהם בחיים. והפער הזה יוצר כל מיני מצבים לא שלמים, נקרא לזה שבורים, שבורים למיניהם. ונתנו דוגמאות לדבר הזה. אידאה אלוהית בגדול זה כל מה שאנחנו כוללים בתוך רעיונות, אידיאולוגיות, מוסר, ערכים, מהות. אידאה לאומית זה הארגון של הדברים האלה בתוך המציאות. איך אנחנו מסדרים את החברה שתתאים לדבר הזה. דיברנו אצל עם ישראל על תקופת המדבר, שהייתה בעצם סוג של שלב הרמוני, סימביוטי, שהאידאה הלאומית והאידאה האלוהית שימשו ביחד לגמרי. והיה את התקופה של הכניסה לארץ, שם היו כבר חריקות, ותקופת שלמה הייתה שוב מצב ש... הזוהר מגדיר סיירה בהשלמותה, שהירח העיר במלואו, כי הירח הוא שיקוף בעצם של האור של השמש. האור של החמה זה כאילו האידאה האלוהית, האור של הלבנה האידאה הלאומית. מתי שהירח מלא, זה ששניהם משמשים ביחד. ואז מיד אחרי תקופת שלמה, התחילה עוד פעם ירידה. זאת אומרת, יש קושי בגדול בחיים, והקושי הזה מייצר הרבה הרבה בעיות. יש קושי ליישם את הקדושה, נקרא לזה, בחיים. קשה. למה זה קשה? בגלל ש ברגע שזה מתיישם בחיים, אז החיים יש להם דינמיקה משלהם, והחומר מושך למטה. האידאה האלוהית מושכת למעלה, החומר מושך למטה. זה מאוד קל לברוח לאידאה האלוהית, מאוד קשה ליישם אותה בתוך האידאה הלאומית, בתוך החיים החברתיים.
עם אבל לא באמת יכולים, כאילו,
הפרטים
יכולים
לברוח. מה זה?
עם כעם, זה החידוש
של עם ישראל.
זה החידוש של עם, שעם שניישם אידאה אלוהית, זה חידוש, כי עם לא יכול לברוח מהאידאה
הלאומית
שלו. הוא לא יכול לא להתעסק בגוף שלו.
נכון, נכון. החידוש
משל... אז אם הוא מגלה אידאה אלוהית, זה בתוך אידאה אלוהית באידאה הלאומית. זה לא בריחה כאילו.
תסביר יותר, אני מקווה
שאני מבין. פרט מסוים יכול, לא יודע, להתנזר, לברוח, להיות איזה...
נכון, נכון.
משהו נורא רוחני מנותק. עם, גם אם הוא מנסה, הוא לא יכול להיות מנותק.
נכון, זה מה שהרב כותב באורות התשובה, ודיברנו על זה, אני צריך עוד להראות לך את הפסקה הזו, בשונה מתשובה אצל היחיד, שאדם יכול לפרוש לזמן מסוים כדי לתקן, כלל לא יכול לפרוש לזמן מסוים.
לפרוש על הפרושת.
כן, כן. ובגלל זה, הסדרים של תשובה לאומית הם שונים מסדרים של תשובה פרטית. זה נכון ולא נכון, בגלל שבמידה מסוימת אצל עם ישראל הגלות היא תקופת הפרישות.
כן,
אבל
זה
בעל כוחנו. נכון. נכון. אבל זה על כוחנו, כמו שהרב כותב בתחילת תורות, זה אונס שיש בו רצון פנימי.
הגלות היא מוות העם, הפיכת העם לפרטים.
נכון, בדיוק. זאת אומרת, האידאה הדתית שאנחנו נדבר עליה בהמשך, היא הפיכה של האידאה האלוהית לאידאה דתית. אידאה דתית היא אידאה פרטית ולא אידאה קולקטיבית. אין קולקטיב. כל אחד בונה את עצמו כיחיד, כאומה אין פה מערכת. עכשיו, זה הערה יפה בגלל שבאמת זה אומר ש... מה שהורס את הכלל זה הפרטים שכל אחד מהם בעצם מפסיק לשאוב מהכלל, מהערכים של הכלל. זאת אומרת, אדם מפסיק להיות מחובר לערכים הקולקטיביים, ואז כל אחד מתעסק בכסף שלו, באוכל שלו, בתאוות שלו. ואז בעצם מה קרה? הפרט התנתק מהכלל, מהערכים של הכלל. וכשהוא מתנתק מהערכים של הכלל, אז מה הדרך היחידה לשקם את הכלל? להוציא את כל היחידים לגלות, ואז כל היחידים יבנו את עצמם בגלות. ואז הם יחזרו כקולקטיב לארץ.
אז קשה לחזור.
מה?
קשה לחזור.
נכון. תמיד דימיתי לעצמי את זה, זה כמו שחזרה לחיים באופן כללי, זה דבר מאוד קשה, אחרי שהתנתקת לזמן מסוים. כמו קלאץ' ברכב. כאילו, אם אתה זורק אותו, אז זה מחבא את האוטו. כאילו, החוכמה, איך אתה מחזיר את ה... כי הרעיון הוא העלאת הילוך. מתי שאתה מעביר הילוך, אז אתה צריך עכשיו להחזיר את המנסרה של ה... למסר את ההילוכים לעבודה משותפת.
וזה מה שקרה במצרים.
מה?
קפיצת קלאץ'. אז ארבע חמישיות,
זה מעניין. באמת...
החיפזון, הרי החיפזון הזה הוא היה מחויב מצד המציאות, אבל ברור שמשלמים עליו מחיר כבד. אם היו בונים לאט לאט, זה לא היה קורה את כל הדברים האלה ש...
אתה רואה שהיום אנחנו בונים לאט לאט ועדיין המחלות האלה נמצאות.
אבל זה בדיוק העניין. אנחנו עוד לא...
אתה אומר, זה לא נגמר. זה לא נגמר.
אז הם לא היו. בגלל שהם נמצאות עכשיו.
זה לימוד זכות יפה, כי זה אומר ש...
זה שכתוב אבל בזה, לא בחיפזון תצאו.
נכון, נכון, נכון. מהספכם השם לא ככם. זה הערה חשובה, כי זה בעצם לימוד זכות על הרשע באגדה. זאת אומרת, הוא נעשה רשע בעל כורחו קצת, בגלל שדחקו אותו. זאת אומרת, הוא הוציא את עצמו מן הכלל, לא, כי לא היה, אין סבלנות עכשיו, אין זמן עכשיו לזה. כאילו, מה העבודה הזאת לכם? אין לנו זמן עכשיו להסביר לך בדיוק את כל העניינים. או שאתה בפנים, או שאתה בחוץ. זה? כאילו, יש זמנים בחיים גם, שאם אתה שואל יותר מדי שאלות, זה כמו שהחינוך. מכירים את מה שהחינוך אומר על קורבן פסח. למה אנחנו צולים את הקורבן? מה, כי לבשל זה התעסקות. שמים מלח, פלפל, קצת ככה, ותואמים, וזה, זה לא. זה לא הזמן עכשיו. עכשיו מכינים את זה, צולים, יוצאים. כאילו צליה זה תהליך מהיר, ובישול זה תהליך איטי. ויש חשש שאם אתה תבשל, אתה תישאר בגלות. יש כל האנשים קצת בגלות. בשלים קצת, בדקים, קצת ככה, קצת קצת.
זה עושה מנגל.
מה?
בגלות.
מנגלות. בסדר? עוד הערה?
זה באמת מה שהאגדה עצמה אומרת, כאילו, האגדה לכאורה מנסה לקרב את הבן הרשע.
נכון, הוא אחד מהבנים.
ומצד שני אומרת, אם הוא היה במצרים, הוא לא היה ניגל.
נכון.
ויש פה איזה... כן, יש פה איזה משהו לא אידיאלי, שהאגדה עצמה אומרת משהו לא אידיאלי ביציאת מצרים, כי עכשיו אנחנו עושים לקרב אותו, אבל במצרים זה לא היה עובד, כי אין זמן לקרב רחוקים עכשיו.
נכון, חותני, הרב אלישע זצ"ל היה אומר הרבה פעמים, אם היה שם לא היה ניגל, שם לא היה ניגל, היום הוא כן ניגל.
אז למה רצו יודע?
מה? יכול להיות שזה בשמו. לא יודע, אני שמעתי את זה ממנו הרבה פעמים. מה הכוונה? הכוונה ששם היה התגבשות של הזהות. ומישהו נבדל מהזהות באותו זמן, אז הוא בחוץ. אבל אחרי שאתה כבר בפנים, אז גם אם אתה עכשיו נמצא צור, כלל.
שחטא
ישראל. כן, מצב הירידה והפירוד בין האידאות. אצלכם נראה לי זה סוף עמוד קופהי. כבר היו שני המאורות הללו משתמשים בחתר אחד בישראל, אני רץ על זה מהר. משתמשים בחתר אחד בישראל, והאידאה הלאומית הייתה עומדת במעמד שווה בכל קומתה ובכל הסתעפות חייליה והמון תכסיסיה. בקיצור, כל הפרטים הסתדרו מאוד יפה לפי הרעיון הכללי. אם האידאה האלוהית, המחיה כל ומעדן את כל שטפי החיים ותנועותיהם וריח בוסמי עדן גן אלוהים. הערכנו בזה אז. זה ביטויים למצב הרמוני של החומר. מתי שהחומר מתנתק מכוח החיים שמהווה אותו, אז הוא מרכיב, הוא מסריח. ומתי שיש השלמה בין חומר לבין נשמה, אז יש ריח טוב. זאת הסיבה שלתינוקות יש ריח טוב, כי הם יותר קרובים למצב השלם.
מה?
לא, אין להם זהה. אין ריח של זהה דוחה כמו למבוגרים. לנו יש פסולת.
גם חלב חמוץ.
גם הצועה שלהם. לא, זה תינוקות של אחר. גם הצועה שלהם אין להם עדיין ריח. קיצור, מה שחזל אומרים, שהטעם, עד שהוא טועם טעם דגן, אז הצועה לא מסרחת. כי הדגן הוא נותן דעת, ומתי שיש דעת, יוסיף דעת, יוסיף מחור, אז יש פסולת, וצריך להרחיק מבחינת ההלכה גם מהפסולת. טוב, למה? בגלל שאז נוצר פער בעצם, מתי שיש דעת, שהאדם הוא מנותק, יכול להתנתק מאלוקים, אז יש פסולת. מתי אין פסולת? מתי שאין לאדם דעת שהוא בטל, כביכול, קודש הבריחו. זאת אומרת שהגוף בטל הנשמה. זה היה לגבי המוסמי אבן גן אלוהים, אלא הקטרוג של התכונה המעשית הקודרת, הקודרת הכוונה האפלה, החשוכה. כי אנשי המעשה, הצד המעשי, תמיד קודר. כי לא מעניין אותו הערכים, מעניין אותו, הוא רוצה עכשיו שיהיה כסף. אז מעניין אותי עכשיו, איך מביאים את הכסף? תביא שיהיה כסף. אז תמיד הצד המעשי יותר קודר ביחס לערכים, לאידאלים. בהיפגשה במכשולי הדרכים האפלים, ברקבובית שבחיי החול, היחידיים והציבוריים. יש רקבובית בחיי החול הציבוריים, והם נהיים גם יותר קשים. והמעמד הניסה והנשגב ההוא, הכין לו די כוח המספיק בערך גם לאותם ימי הירידה. זאת אומרת, אגרנו באותם הימים של המדבר, ונראה גם בימי שלמה, לאותם ימי הירידה, לימים אשר הידיעה הלאומית החלה אחר צאתה מחדר אורתה. מהו חדר אורתה? המדבר, או התקופה של שלמה גם, ממקור הידיעה האלוהית, לרדת כציפור נודדת מן קינה, אל התכסיס המעשי האב והמגושם.
הוא לא אומר ממקור אורתה ממקור הידיעה האלוהית?
כן, 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 כן. זה נכון, זה מקור הידיעה האלוהית, אבל איפה הופיע הידיעה האלוהית במצבה השלם?
עכשיו.
אתה צודק, אבל שההערה היא נכונה. זאת אומרת, האידאה האלוהית היא המקור. זה אומר שגם האידאה הלאומית, המקור שלה באידאה האלוהית. כי משם, כי הגוף, המקור שלו הוא קודש הבריחו.
זה כאילו הפוך מהעמים.
הפוך מהעמים.
במקור אידאה הלאומית שמתבססת ואז מולידה אידאה האלוהית, יש פה אידאה האלוהית, דבר ראשון, שמבקשת עם להתבסס עליו, אז מולידה לעצמה.
נכון, נכון. זאת אומרת, אצל העמים זה בעצם מתחיל מלמטה.
זה מה שהוא אמר
מלמטה למעלה.
תכסיסי זה.
מה?
שכל, שזה היה באלף.
בכל הסתעפות חייליה והמון תכסיסיה?
שכל תרבות מסוימת שקנתה לעצמה איזה מעמד מסוים, רק אז יכלה לקבל אידיעה אלוהית. זה שהחיים המסיעים כבר השתכללו בה, ואתה מתכונה החברתית המסורית בחווית.
איפה זה? באיזה עמוד? כן, אני רואה. כן, בסוף קוף דלת.
מצאה תמיד אלה מכשירים חומרים שכבר הספיקו לכנן איזה חומר רפא לפחות לתכסיס עממי.
כן.
כלומר שהאידאה הלאומית היא קודמת לאידאה האלוהית באופן הטבעי.
כן. זה לא נכון לגמרי, מכיוון שבעצם
לא נכון
כל
המחשבה.
לא, כל האנושות נושאת בתוכה אידאה האלוהית. זאת אומרת, נושאת בתוכה השתוקקות למעבר. אלא מהי? שההתאגדות היא לא תמיד קשורה לדבר הזה. אנחנו מתאגדים לצורך טכני, והאידאה האלוהית הופכת להיות סוג של שרח חודף לדבר הזה. אבל אצל עם ישראל הלידה שלנו מלכתחילה הייתה עם אידאה אלוהית. נולדנו לתוך המציאות הזאת. זאת הסיבה שאנחנו לא דת, כי מה שקובע את היותנו יהודים זה האימא, כלומר האידאה הלאומית. זאת אומרת, האידאה הלאומית אצלנו לא מנותקת מהאידאה האלוהית. אתה לא יכול לברוח. יפה. טוב. אז אותו המעמד הניסה והנשגב ההוא הכין לו די כוח. המספיק גם בערך, המספיק בערך גם לאותם ימי הירידה. מה שנקרא, הוא לקח צעידה לדרך. לימים אשר האידאה הלאומית החלה, אחרי צעיתה מחדר הורתה, ממקור האידאה האלוהית, לרדת לצפור נודדת מן קינה, אלא תכסיס המעשי האב והמגושם. אוויר העולם, שהיה מלא כל כך זוהמת הבהמיות ופיראות האליליות, שם כמעט, מחנק לרוח החיים של השאיפה האלוהית המקושרת בתוכן הסגנון הציבורי של הצורה הלאומית. ושכינת האומה ירדה שפלה. כפי אותה מידה, שהוסבה מההשפעה הישרה של האורה האלוהית העליונה, ככה איבדה האומה את הערת הכוח של עצמה וחילה הפנימי. כן, תחשוב, תדמיין את עצמך, אתה כאילו מגיע עם רעיונות מאוד מאוד יפים, ורעיונות כאלה גבוהים ועמוקים וזה, ואתה מגיע לחברה מאוד 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 חומרנית, שלא רואה מעבר למה שהיא רואה במציאות כלום, והיא ברברית, עם כל האכזריות הברברית, עם הרצח והניאוף, וכל הקיצור, אנשים מתנהגים כמו בהמות. ועכשיו, או שאתה מנצח אותם ומשפיע עליהם, או שהם משפיעים עליך. והעוצמה של התרבות הזאת, היא גרמה לעם ישראל לרדת. עכשיו, זה לא שהם ירדו לגמרי, עדיין נשאר שם איזה משהו, בגלל זה תמיד הם עבדו עבודה זרה בשיתוף, תמיד היה גם וגם, פוסחים על שתי הסעיפים, ומלכי ישראל, מלכי חסד, הם, כאילו מצד אחד הם ישראלים, מצד שני יש להם איזה חיקוי תרבותי. זה דומה למה שאנחנו מתמודדים איתו היום גם. כפי אותה מידה שהוסבה מההשפעה הישרה של ההוראה האלוהית העליונה, ככה איבדה האומה את הערת הכוח של עצמה וחילה הפנימית. זאת אומרת, ככל שהאדם מתנתק ממה שנותן לו את הכוח שלו, אז ככה הוא יורד ויורד ויורד. והעם, מה שנתן לו את הכוח שלו, היה האידאה האלוהית. האידאה האלוהית זה אומר לראות בכל דבר שקיים בעולם את המקור האצילי האלוהי שלו. איך עובדי האלילים עובדים? הם רואים בכל דבר בעולם את הכוח הפרטי שהם רואים מול העיניים שלהם. אז בתקופה האלילית הם ראו את האלילים אל הגשם ואל האדמה, אל התאדמה ואל כזה ואל כזה ואל כזה. ובהסתכלות רוחנית אצילית, אז מה האדם רואה? הוא רואה הופעות שונות של אותו מקור אצילי אלוקי. אז הוא אף פעם לא הופך אותו לאליל, אף פעם הוא לא מתמכר לדבר האחד הזה. הוא תמיד, מה זה, אנחנו עכשיו סיימנו פרשת קדושים, קדושים תהיו כי קדוש אני. מה פירוש קדושים תהיו? תופיעו את ערכי הקודש, זאת אומרת את הערכים של המקור האלוקי, האידאה האלוהית, בכל דבר במציאות שאתם עושים. בגלל זה פרשת קדושים אלה המצוות, כי בכל המצוות האלה מופיע מימד אלוקי. ועובדי האלילים הם פשוט חוו את המציאות בצורה מאוד חושנית חזקה, ולא הצליחו, לא יכלו לראות שכל המופעים הם בעצם מופע אחד גדול.
היה להם הכרה כזאת.
היה להם הכרה, אבל איך הם קראו לזה דקריאן אלה דלהיה.
החושך הגדול.
כן, כן, זאת אומרת, הוא לא רלוונטי. הוא לא רלוונטי. הייתה להם מזלי וחזי.
כאוס.
כן, כן. יש לזה כל מיני שמות. מזלי וחזי שיש גבוה מעל גבוה שומר. וגבוהים מעליהם, אבל זה לא רלוונטי.
כי זה לא, כי זה לא, כי זה גבוה
כן, מדי. כן, זה לא מופיע, זה לא מופיע פה בחיים.
כאילו, כל האלילים הם כולם, כולם אימננטיים.
נכון.
אין איזה משהו
נכון, טרנצנדנטי. אין טרנצנדנטי, נכון.
וידוע שיש מעליהם וזה, אלא שהם עשו ניתוק, הם כאילו נתנו ל... גם אנחנו מאמינים הרי שהקדוש ברוך הוא שולח, נקרא לזה, כל כוחות הטבע, הם מלאכים.
מלאכים, נכון, נכון, שליחים.
שליחים, רק שזה הכל ממנו, והם עשו סוג של ניתוק, הם אמרו, יש פה כוח גשם, אז יש לו באמת, הוא יכול להחליט אם הוא רוצה להוריד גשם או לא.
נכון, נכון.
של עצמאות, למרות שיש, למרות שהוא בכלל נולד ומעליו.
נכון, נכון, נכון. כן, זה באמת מאוד מאוד דק, כי בן אדם יכול, זה נכון שאת לא מתפלל לענן, אבל במידה מסוימת גם ההכרה המדעית היא עושה את אותו דבר, כי היא מפרידה בעצם בין הצד החיצוני של החיים לצד הרוחני של החיים. כאילו היא לוקחת חלק של החיים והופכת אותו לזה העיקר. כאילו המנטליות האלילית היא דבר שקיים תמיד באנושות. הצד המפריד הזה בין חלקים הוא צד שקיים. אז האלילים עשו את זה בצורה שלהם, האדם המודרני עושה את זה בצורה שלו. הוא יוצר הפרדות מלאכותיות בין דברים. זה ככה וזה ככה, זה אין ביניהם חיבור ממשי.
אפשר כאילו להביא את הרבנו בחיים שאומר שלא נאמרה שום נבואה, נבואה תוכחה לגויים בחוץ לארץ שהם עובדו אלילים. כאילו, כי בגלל שהעמים אין להם יכולת לתפוס את הקדוש ברוך הוא באופן כולל כמו עם ישראל, אז אין ציפייה מהם.
נכון.
אין להם אפשרות, ועם ישראל צריך לגלות את זה, ואז הם יכולים לגלות.
כן, זה לכן כל הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה, כי באמת בחוץ לארץ
ודרך אופי מסוים.
כן, אני חושב שבעומק המשמעות של הדבר הזה היא כזו. הזוהר בפרשת אמור, פרשת אמור, כן, נראה לי, מי כמך ישראל גוי אחד בארץ, בארץ הם נקראים גוי אחד, ובחוץ לארץ הם לא נקראים גוי אחד. למה? למה? בגלל שרק בארץ עם ישראל מופיע כאומה. ואז אתה מסוגל לתפוס את אלוקים כגורם שמאחד את כל הערכים. אבל בחוץ לארץ, בגלל שהאדם מופיע כפרט, הוא לא מסוגל לתפוס איך כל הדברים הקשורים לאלוקים. והגויים, בגלל שהם נמצאים בארץ העמים, באמת זאת התפיסה שלהם, החוויה שלהם את האלוהות, היא ככוח פרטי מסוים, לא ככוח כולל.
הצד השני של המטבע זה מה שכמו באורות המלחמה, שאותו צד שיש לגויים, הוא באמת אותנטי, הוא כוח אלוהי אמיתי.
פרטי, פרטי, כן.
אם תחבר את הכל, אתה באמת תשיג משהו אמיתי.
נכון, אתמול ראיתי דבר מאוד יפה.
לכן יש לנו כאילו רצון, אור לגויים, זה גם שכל הגויים,
נכון.
אחווה כמיינית.
ראיתי אתמול סרטון הסברה יפה של אמריקאים שמרנים, אם כבר מדברים על זה, על השמרנות והלאומיות. הם הסבירו שם שהנאציזם, בשונה ממה שאנשים חושבים, לא היה לאומי, לאומני, כמו שנוטים לומר. הבעיה שלו הייתה שהוא היה אימפריאליסטי. זאת אומרת, הלאומיות זה אומר שאתה אחראי על הלאום שלך, אתה לא מנסה להשתלט על אחרים. הבעיה התחילה בכל ההיסטוריה שמישהו אחד רצה שכולם יהיו כמו שהוא רוצה להיות, ואז זה עשה את כל הסיבוכים בעולם.
נמרוד.
מה?
נמרוד.
נמרוד, כן, כן, כאילו כל מה שהרב אשכנזי קורא לזה המימד האוניברסלי, הקוסמופוליטי. אנחנו אוניברסליים, אנחנו לא קוסמופוליטיים, כלומר אנחנו לא רוצים שכולם יהיו יהודים, אנחנו רוצים להיות אנחנו, ואפשר ללמוד מאיתנו, ואפשר לאמת דברים מסוימים שלנו. אבל כשאתה רוצה להכיל את הרעיון שלך על כולם, זה בעצם הבעיה של השמאל. השמאל בעולם, מה שמאפיין אותו זה...
זה עבודה זרה, כי תוקח צד אחד שהוא אמיתי, צד עצמו.
בדיוק.
אבל אז...
כן, אבל לכאורה, אז למה אנחנו לא רוצים שכולם יהיו אנחנו? הרי אנחנו מכילים את הכל. אנחנו באמת הכלל. כלליות האמיתית זה אנחנו, האוניברסל האמיתי. אז למה אנחנו לא רוצים שכולם יהיו ככה? התשובה היא... א', בגלל ש...
אבל אנחנו קצת רוצים.
מה?
אנחנו קצת רוצים.
אנחנו רוצים שכולם יתחברו לאלוקים דרכנו.
שכולם...
יתחברו לאלוקים דרכם, נכון? זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו לא תובעים מכולם לחיות באור האידאה האלוהית, כי זה תביעה...
אנחנו יודעים שלא כולם יכולים להיות כלליים.
שזה קשה.
אם כל האומות מתחברות ביחד, זה באמת סוג של עליית מדרגה לאיזה סוג של טרום ישראל כזה.
נכון. וזה מה שנקרא, אם אתה רוצה להתגייר, עד רבה, אבל זה חובות. זה יותר חובות. וחובות אין העולם אוהב לקבל, שהרב אומר באורות ישראל. טוב. בסדר, ככה קצת הרחבנו את זה. פסקה הבאה. אמנם קמו לאחרי אשר נאספה העיירה העליונה של דור המדבר, דור הפלאות גואלים ומושיעים אשר עזרו העזר מעט והסמכו בנפילתה. וכן זה תקופת השופטים. לפעמים הופיעו גיבורי אל אשר כמעט הקימו אותה הקמה איתנה והיקשורה עוד בצרור חייה. במרום האורה של הרעיון האלוהי. לעד לא ישכח מזיכרונה אותו תור הזהב שבפריחת ימי שלמה, בבניין הבית הראשון, בהדר תפארת כבודו ועוז החיים שהתגלה בו, בהבעת עושר האידאה האלוהית והלאומית המשולבות זו בזו בהתאמה הרמונית, וקיימה סיהרה בהשלמותה. זאת אומרת, הרב מסרטט את ההיסטוריה בצורה כזו שהשופטים הם היו כאלה שהצליחו לעזור לעם ישראל קצת להרים את הראש מעל החומריות האלילית. שלמה זה כבר תקופה שהוא מרים אותם ככה, מעיף אותם למעלה, גבוה. אז באותה תקופה קצרה וחמותה וארוכה באיכותה שאפה אידאה לאומית רוח חיים מלאים כפי עצם טבעה וסיפוקה הפנימי ותינק זיו הדרה מהרעיון האלוהי הטהור. תקופת שלמה היא הייתה תקופה שבה האקלים הרוחני, בגלל שהוא הופיע בצורה שלמה בתוך העולם המעשי, יכל להיות שלם. עכשיו תשאלו, כל האנשים הרגישו את הדבר הזה? לא בטוח. אבל כשהם עלו לרגל, הם בטח הרגישו שהם חלק ממשהו גדול. וכשאתה מרגיש שאתה חלק ממשהו גדול, אז זה נכון שאתה חוזר הביתה אחר כך, אז אתה חוזר לקטנוניות ולכל מיני דברים, אבל אתה, במקום מסוים אתה מרגיש כך. נראה לי שזאת הכוונה העמוקה לזה ששלמה נשא 1,000 נשים. מה פירוש הוא נשא 1,000 נשים? הוא הופיע את האידאה האלוהית בגוונים שונים של אידאה לאומית. זאת אומרת, הנשיות תמיד מבטאת את המימד המעשי של המציאות.
חוסן כבודו.
מה?
זאת אומרת, חוסן כבודו.
כן.
חוסן בסדר משהו.
אז האידאה הלאומית שמתבטאת בנשיות הופיע בצורה כל כך רחבה וכל כך גדולה שהוא התחתן עם כולם. עכשיו, מה הבעיה בזה? הבעיה שהעם לא היה שם, התחתן עם כל האנשים ואנשים נשארו ללא נשים. זאת אומרת, כאילו בצחוק, העם לא היה ביחד עם שלמה במדרגה שהוא היה רע. שלמה רצה לגאול את הכל, הוא רצה ממש להביא את האידאה האלוהית שתופיע בכל המציאות, ולא לא רק שזה לא עזר לו, זה הפיל אותו.
אבל נראה שהתנך מוביל את זה כאילו כטעות של שלמה, לא טעות שהעם לא היה איתו.
זה מה שאמרתי, כשאתה מנסה להכיל על המציאות מציאות שעדיין לא הוכשרה, אז מה קורה לך? המציאות מפילה אותך.
כלומר, אם העולם היה מוכשר לזה, כלומר, אתה צריך בעצם...
צריך סבלנות. תמיד, תמיד החטאים הם נובעים מחוסר סבלנות. גם הסיפור של דוד ובת שבע, זה אותו סיפור. כן. תמיד יש איזה רצון משיחי להוביל את המציאות קדימה. אני חושב שזה מה שהשמאל מביא בעולם. יש לו רוח משיחית יותר חזקה. הצד השמרני, אוקיי, לא.
בעצם, כמו שהרב כותב כל המקומות, היינו צריכים, לפני שאנחנו רוצים להכיל את האור הזה על אומות העולם, להוות קודם דוגמה אישית, לחכות שאומות העולם יתרוממו, ואז היינו יכולים להכיל את האור הזה.
סבלנות, פשוט לפעול בצורה סבלנית. כמו שהערת בהתחלה על גאולת מצרים ויחס לגאולת דורנו, זה נכון גם כאן. יש מימד מסוים שאם אתה סבלני מדי, אז זה אומר שאין בתוכך רצון לתקן את העולם. הלאה, בנחת, נזרום. הבעיה של רצון משיחי זה שיש בו חוסר סבלנות. כי הוא רוצה, הוא רואה כבר את התיקון השלם. אז הוא רוצה כבר להביא את התיקון, הוא אין לו סבלנות. אבל מה קורה? אם אתה מנסה לתקן את המציאות, מה? יתות לבבו. כן. שאתה מנסה, תחשבו שאתה מנסה לתקן את כל הדברים הכי אפלים שיש בעולם. אם זה לא בא בדיוק כזה יושב טוב, אז במקום שזה יתוקן, זה מוריד אותך לתוך הקליפות. זו כל המשיחיות השקר נבעה מהמקומות האלה.
יש הקבלה יפה כזאת שבעצם ההגרה על הרמב״ם, שהוא רצה לגלות את התורה דרך כל החוכמות. ואז, כמו שהוא אומר, נסעתי עם נשים המוניות ומוביות רבות.
כן, כן. שהם היו רכחות, טבחות.
ואז הגרא אומר, והם איתו את לבבו.
פילוסופיה ארורה.
כן, אור חיים פה.
פילוסופיה ארורה, שם הוא אומר את זה. שם הוא אומר את זה. כן, אז מצד אחד, זו שאיפה אמיתית, זה קשור קצת למה שדיברנו בהתחלה, זאת אומרת, צריך הרבה הרבה זהירות. מצד אחד, אנחנו לא יכולים להיבטל מזה, זאת אומרת, כי אם אנחנו כל הזמן נהיה רק בתוכנו, ונעשה את מה שאנחנו רוצים, אז זה לא יביא תיקון למקומות האפלים שבעצם דורשים מאיתנו את התיקון. רב כותב את זה בסוגיית התוכחה בשבת נונדלית. מי שיש בידו למחות מאנשי ביתו ולא מוכיח, תופסים אותו על עבירות שבידו, בידן. שתי גרסאות. למה שידונו אותו, למה שבן אדם שלא מוכיח, אז דנים אותו על העבירות של האנשים האחרים שהוא לא הוכיח. הרב כותב שם שעצם זה שהעמידו אותך במצב של לעומתיות מול בן אדם שיש לו בעיה, זה סימן שיש לך תפקיד. לא סתם יפגישו אותך עם מציאות מקולקלת, יפגישו אותך כדי שאתה תביא לתיקון לדבר הזה. ואם אתה מתבטל מהדבר הזה ולא מתקן אותה, למה אתה מביא? אתה נהנה של החטאים של הבן אדם הזה. כי למה נתנו לך? למה נתנו לך לראות את הבן אדם הזה שחוטא?
הדבר היפה שם, אבל במראה זה שכאילו, מה אומרת? אתה לא אחראי על התוצאות. אחראי על הגברת.
כן.
הם לא היו מקשיבים.
כן.
הם לא היו מקשיבים. זה לא משנה, הם לא ידעו שהם לא יקשיבו. אתם הייתם צריכים להוכיח, ושהם לא יקשיבו. זה מספיק.
נכון, זו שאלה טובה, אבל האם זה אומר שלא צריך בכלל שהתוכחה תהיה תואמת ליכולת ההקשבה?
זה שיא ההשתדלות.
לא, נכון, זהו.
אבל יכול להיות, יש פה מצב של, של שהשם מכוון, נקרא לזה, שלא יקשיבו. אבל עדיין אתה, התפקיד שלך זה להוכיח איזשהו דבר.
נכון, נכון. למה? אני חושב שבעומק...
שמחה בעולם, במקום הזה.
אני חושב שבעומק הסיבה, כי אין דבר כזה, אם אתה אומר דברי תוכחה לעניין, שפועל, זה פועל, זה פועל. מתי שבן אדם שמע דברי מוסר, גם אם עכשיו הוא לא רוצה לקבל אותם, זה נזרע בתוכו משהו.
אולי זה היה משהו שעוזר לעם ישראל בגלות, אחרי שהם היו בכל זאת גולים, אבל זה היה מחיות.
יכול להיות. יכול להיות גם כמו העבורת הידוע, היו הדברים האלה על לבביך. שיהיו על לבב הגויים. מתי שיש אף רצון, זה ייכנס בפנים. זאת אומרת, זה כמו שבן אדם שמע פעם איזה רעיון, ופתאום היה לו משבר בחיים. פתאום הוא אומר, וואלה, וואלה.
אבל לכן מביא את זה בחינוך, על מה שהגמרא אומרת. כאילו מדבר איתו דברים רכים, ומ-18 או מ-16 עד 24 יורד עמו לחייו.
כן.
כי יש שם כל מיני תנאים, אז אב חיים תמיד שהוא עושים את זה, אז הוא אומר, זה לא שהוא יקשיב, הוא לא יקשיב בתקופה הזאת. אבל זה דברים שאם אתה אומר אותם, אז הוא אומר, רואים את זה הרבה מהאנשים, שהוא יגיע לגיל 30, יגיד, אבא שלי היה אומר ככה וככה, אני זוכר.
זה מחלחל, זה מחלחל, זה
יצבוע בו, אבל בזמן הזה, בשש שנים האלה שאתה יורד אם הוא לא חייב, שהוא מפרש את זה כאמירות ברורות, כלומר, לא טוב לחיית שבת, או דברים כאלה, או אנחנו וזה, זה משהו שעוד 10 שנים, זה ידריך אותו. כלומר, גם אם הוא יהיה... חילוני, הוא יכבד את הדבר.
זה הערה חשובה, כי לפעמים אנחנו נוטים לוותר מהר מדי באמירה של הגמרא ביבמות, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. אז אנחנו רואים, זה דבר שאינו נשמע. אבל אם אתה משקיע באמירה, ואתה חושב טוב טוב מה אתה אומר, ואתה אומר, אתה לא מוותר על האמירה הזו, אז תדע לך שהדבר הזה הוא... כמובן, בטקט ובמחשבה, איך ומתי וכמה ולמה, אבל לא לוותר על זה שישמעו ערכים בתוך החברה, בצורה נכונה, בצורה מושכלת.
זה מה שאגב השמאל אומר, יבוא בנקודת זכות, השמאל אומר על עצמו, הוא כבר שנים לא, אנשים מצביעים עבודה, הם יודעים שהעבודה לא פתאום תעלה, הם לא חיים בסדר, אומרים למה אנחנו מצביעים עבודה? כי אנחנו חושבים שהאופוזיציה, המטרה שלה זה להיות... מה שנקרא תחלופה נאותה, וכשאפשר הזמן אז יוכלו לבחור בה, אבל אם לא יהיה תחלופה נאותה אז גם לא יהיה לאן.
כן, הם אומרים את זה, שמעת אותם? זה השלמה מאוד יפה, זה השלמה מאוד יפה. מישהו אחר כתב שאם השמאל היה משכיל וחושב, הוא היה מבין שהוא לא צריך לנסות להנהיג את המדינה, אלא הוא צריך לנסות לבחור תיק קטן ודרכו להשפיע. הוא היה מצליח בזה. אז במקום לדרוש את הכל, תבקש חלק, תבקש להיות שר חינוך, תבקש להיות שר משפטי. מה, אבל ברוך השם שהשמאל לא מקשיב בדבר. כי הוא היה, מבחינת מנדט, אם אתה יכול להשיג דבר כזה. טוב. לפעמים האויב של הטוב, הכי טוב.
זה נשמע גם שזה מה שהרבתא עושה. כלומר, בגישה שלו קצת, בכל מיני דברים של לא לקחת קצת, לא להסתפק במועט, כאילו, מעדיף לבטר על הכל ולא להסתפק במועט בכל דברים פוליטיים לפחות. שכאילו, צריך לייצר אלטרנטיבה אמיתית, תורה זה, וכשהזמן נחשב, אז כלומר אנחנו מתעסקים באמת, וכשהזמן נחשב היא תופיע, אבל לא צריכים עכשיו להתפשר בשביל לקבל משהו.
כן, נכון, אבל אני חושב שבשיפולי גלימתו, אני אומר, צריך לעבוד ברצינות, כדי שהאלטרנטיבה הזאת תיווצר.
זה בשביל זה לכל אחד
תפקידים שונים. יש תפקיד אחר, כן, נכון. לא, אבל זה תפקיד של הקודש, תפקיד אמיתי של הקודש. כי הקודש, עוד פעם, תמיד המתח בין בתי המדרש ובין בעולם התורה, זה מתח בין אידאה אלוהית לאידאה לאומית. זה המתח היסודי, בין נשמה לבין גוף. עד כמה אני... מה? כן. עד כמה אני מתעסק בקודש הטרנסנדנטי, המוחלט, כמה אני מנסה להופיע אותו. אלא מה? שלחרדי קל. בגלל שכל האתוס החרדי הוא של קודש טרנסנדנטי, תמיד. תמיד. זאת אומרת, תירה ומצוות. רק אנחנו התחלנו לדבר בשפה של קודש שצריך להופיע בתוך המציאות. אז אנחנו מסבכים את עצמנו, אז רגע, אז כמה אתה מופיע אותו בתוך המציאות, וכמה אתה מדבר על הקודש הנבדל. מאבקים פוליטיים, כן או לא? אצל החרדי זה כאילו צד טכני כזה, יאללה בוא נשיג עוד כמה תקציבים לישיבות.
האם מכריחים
אותם
הרי? בסדר. הרשות הקואליציונית שלהם...
אבל אין אידיאולוגיה תומכת. אין תפיסה תורנית שתומכת בזה.
יש כאילו איזה טבעיות שזה המצב.
בסדר, אבל זה, בגלל זה הם יודעים לעבוד יותר טוב מאנשי תורה לפעמים. הם טכניים, כאילו. העושר הלאומי וחוסן כבודו הוסיף יפעה ואומץ אל הרעיון האלוהי. כמו כל, אתם יודעים, כמו בית יפה, כשאתה בונה בית מדרש יפה, אתה בונה בית כנסת יפה. מה? כמו שאתה בונה, כמו שיש ספר יפה לרעיונות יפים, לפונטים יפים ורעיונות יפים. כל הדברים האלה זה להופיע את הרעיון היפה, בצורה יפה. שממנו יצא אז בבהירותו התוכן הלאומי. והמחשבה האלוהית הברורה בצורתה הישראלית הועילה להשפיע חיי עונג, חיים של כבוד ורוממות רוח לכל הגוי כולו. שמעתי דבר יפה, סוף פרשת העריות ופרשת קדושים מופיע ביטוי שבכל הספר לא מופיע, וזה מעניין שהוא מופיע דווקא פה, על ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש. למה דווקא עכשיו בסוף פרשת העריות מביאים לנו את הביטוי על ארץ ישראל שהיא ארץ זבת